זה היה שבוע שהתאפיין בחקירות משטרה דרמטיות ובהכרעות משפטיות דרמטיות לא פחות. ראשית אל פרשת החייל היורה בחברון. בית הדין הצבאי המיוחד בקריה הורה בסוף השבוע על שחרורו של החייל היורה למעצר פתוח בבסיס צבאי תחת מגבלות שונות ובהן איסור על החזקת טלפון ויצירת קשר כלשהו עם עדים וכן איסור נשיאת נשק. החלטה זו התקבלה בהסכמת שני הצדדים, הפרקליטות הצבאית וסנגוריו של החייל. מוקדם יותר נודע כי הסעיף המיוחס לחייל אשר ירה בשבוע שעבר במחבל מנוטרל בחברון והרגו לא יהיה רצח כפי שחשבו תחילה אלא סעיף הריגה בלבד. החייל וסנגוריו טוענים בתוקף כי ירה במחבל מפני שחש סכנה ממשית לאחר שהמחבל הסרוע לארץ עשה תנועות שונות. ואולם התביעה הצבאית ניתחה את הסרטון המפורסם שבו נראה החייל יורה במחבל וכן חומרים נוספים שהצטברו ומסקנתה שונה בתכלית. לדברי התובעת הצבאית קיימת תשתית ראייתית איתנה לכך כי החייל ירה למוות במחבל בלי שנשקפה לו כל סכנה. הטענות של החשוד לסכנת חיים קלושות. מהסרטון ומהעדויות עולה כי הנוכחים עמדו בסבלנות וחיכו לאנשים שיגיעו למקום, אמרה התובעת. עוד הציינה כי החייל סירב לבצע שחזור, גרסאותיו סותרות והוא ירה בקור רוח. הוא נראה בסרטון מעביר לחברו את קסדתו בשלוות נפש, דורך את נשקו, מסמן לחבריו לזוז מקו הירי ויורה במחבל בקור רוח ומבלי שיזהיר איש על כוונתו זו. לא ניתן לזהות בהתנהגות זו שום סימן לבעילות, אמרה. יוסיפה כי לפי עדויות היורה אמר לחברו כי המחבל ניסה להרוג את חברו אז היה חייב למות. לא ניתן לקבל את הטענה שקיבל החלטה בגלל סכנת חיים או צורך מבצעי, אלא ביצע ירי מכוון שגמל בליבו כשהמחבל בחיים הוא מנוטרל, אמרה. התביעה שללה גם את טענתו של היורה על החשש הממשי כי המחבל אולי נושא על גופו חגורת נפץ, וציינה כי איש מן הנוכחים באירוע לא התנהג כמי שנמצא בחשש מפני סכנת חיים, וכי כשעתיים לאחר הירי, כששאל המפקד את החייל מדוע ירה בראשו של המחבל ולא בעט בסכין, השיב החייל כי חשש מהסכין, אך לא התייחס כלל לחששו מפני קיומה של חגורת נפץ, רק מאוחר יותר שינה את גרסתו. עורכי דינו של החייל טענו כי המצב בזירה היה של בלבול וחשש, וכן שימד הלא הורשו להתקרב אל המחבל מחשש לנסיעת מטען. כמו כן ציינו את מצבו המנטלי הקשה של החייל, לאחר שלא ישן במשך יותר מיממה ברציפות והוזעק למקום פיגוע. לכן יש להתייחס אליו כאל חייל שהיה שרוי במצב של טראומה, אמרו. בהסכמת הצדדים כאמור נשלח החייל להמשך המעצר בבסיס צבאי. וגם הזירה הפוליטית געשה השבוע עם פתיחתן של שתי בדיקות משטרתיות דרמטיות. הראשונה נגד שר הפנים יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שוב דרעי, והשנייה נגד יושב ראש האופוזיציה ומפלגת העבודה יצחק הרצוג. הבדיקה נגד דרעי, עבריין מורשע לשעבר כזכור, מתייחסת לנכסי הנדלן הרבים שלו ושל בני משפחתו, רובם בירושלים ותל אביב, ואחוזת נופש אחת גדולה ביישוב ספסופה שבגליל העליון. רוב הבתים הללו רשומים על שם ילדיו של דרעי או על שם אחיו, ולא על שמו, אך במשטרה החליטו לבדוק מי מימן את רכישת הנכסים ומאיכן הגיע המימון. החשד הוא כי אריה דרעי ואחיו שלמה רכשו את הבתים ורשמו אותם על שם שאר בני המשפחה. עם חשיפת הפרשה, נמצאה הפרשה עדיין בתחילתה והוגדרה בדיקה בלבד, אך בהמשך השבוע נמסר כי הבדיקה הפכה לחקירה גלויה. עם זאת, רוב הפרטים בחקירה מצויים עדיין תחת איסור פרסום. עם היוודע דבר החקירה, גילה דרעי ביטחון גמור ביושרתו. הוא הפציר במשטרה לסיים בזריזות את החקירה והציע את עזרתו ככל שידרש. כשנודע כי החקירה עוסקת בנכסי משפחתו, לגלג דרעי ואמר, הפכו אותי לאל נדלן. אחר כך אמר כי ברשותו וברשות רעייתו רק דירה אחת והם עדיין משלמים עליה משכנתה. שאר הדירות אינה בבעלותו, למעט בית הנופש בגליל שהוא לדבריו שייך לכל משפחת דרעי ושם מבלה המשפחה בחגים. וגם נגד הרצוג פתחה המשטרה בבדיקה בחשד לשחיתות. הבדיקה מתמקדת במערכת הבחירות המוקדמות לראשות מפלגת העבודה בשנת 2013, אז התמודד מול שלי יחימוביץ'. המשטרה בודקת חשד ולפיו הרצוג זכה למימון לא חוקי מאחת העמותות שאימן היה לו קשר בעת שכיהן כשר הרווחה כמה שנים קודם לכן. במסיבת עיתונאים שכינס השבוע דחה הרצוג את החשדות הללו, ייחס אותן לגורמים פוליטיים המבקשים לחסלו והבטיח כי מי שעשה זאת יחטוף ביתה פוליטית שאותה לא ישכח הרבה שנים. הוא אמר כי אינו מתרגש מן הבדיקה, כי בכירים בליכוד כבר התיחו נגדו האשמות דומות ערב הבחירות הקודמות, ולא נמצא בהן דבר, וכי גם כעת תסתיים הבדיקה בלא כלום. לפי שעה, הרצוג זוכה לגיבוי מקיר אל קיר במפלגתו, ואפילו יריבתו הגדולה יחימוביץ' השתדלה שלא לסמוח לידו, והביע תקווה כי הבדיקה תסתיים במהרה, והצדק יצא לאור. ודרמה משפטית נוספת הייתה בתחילת השבוע כשהרכב נרחב של שופטי בגץ קיבל חלק מהעתירות שהגישו כמה ממפלגות האופוזיציה וארגונים סביבתיים נגד מתווה הגז ולמעשה פסלו את המתווה בפועל. ארבעה שופטים קבעו כי סעיף היציבות במתווה הקובע כי לא תתאפשר התערבות רגולטורית במתווה במשך 10 השנים הקרובות אינו חוקתי. כך קבעו השופטים אליקים רובינשטיין, אסתר חיות, סלים ג'וברן ואוזי פוגלמן מול דעת יחיד של השופט נועם סולברג. המשנה לנשיאה רובינשטיין שכתב את פסק הדין טען, הממשלה חרגה מגדר סמכותה כאשר ביקשה, גם אם ברצון טוב, לערוך בעצמה רגולציה של סוגיה מערכתית רב-קודקודית רגישה, חשובה ובעלת השלכות אדירות, שלא על דרך החקיקה. לדבריו, המתווה נקבע בחוסר סמכות. השופטת חיות הייתה חריפה אף יותר. ההתחייבות האקטיבית של הממשלה במסגרת הוראת הקבילה לסכל כל שינוי בחוק הנוגד את המתווה אם יחוקק בעקבות הצעת חוק פרטית חוצה את כל הגבולות המותרים בדמוקרטיה הפרלמנטרית וצובעת את הוראות הקבילה בצבע בלתי חוקי ברור ומובהק, כתבה. לפי ההחלטה, דין המתווה כולו להתבטל אחרי שלתת למדינה פרק זמן של שנה שבו באפשרותה לפעול להסדרת הדרוש בהתאם לפסק הדין. בתום שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהיה הסדרה בעניין, יבוטל מתווה הגז. במתי מאבק הגז ברחו על הפסיקה ואמרו כי זהו ניצחון הצדק על השחיתות ועל קשרי הון שלטון. בשותפויות לוויתן ברחו על כך שבגץ קיבל את מתווה הגז למעט סעיף היציבות, וציינו כי יפעלו עם הממשלה לייצר תנאי יציבות חדשים בהקדם כדי לעמוד בלוח הזמנים. ראש הממשלה והשרים קיבלו את הפסיקה באכזבה, וציינו כי פסיקת בגץ תמוהה ועלולה לגרום לעיכובים קשים בפיתוח משק הגז ולנזק כלכלי אדיר למדינה. ועוד מבית המשפט העליון, השבוע קיבל בית המשפט את ערעורה של המדינה על קונשו של ראש עיריית נצרת עילית שמעון גפסו, אשר הורשה בהתניית שוחד במסגרת מערכת השעות המקומיות לפני כשבע שנים, ובית המשפט המחוזי בחיפה גזר עליו שישה חודשי עבודות שירות. שופטי בית המשפט העליון קבעו כי בעבירות שבהן הורשה יש משום קלון, וכי עליו לרצות את עונשו במאסר בפועל ולא בעבודות שירות. המשמעות היא כי גפסו לא יוכל עוד לכהן כראש העיר ויאלץ לפרוש מיד. בתוך חודשיים יתקיימו בעיר בחירות חדשות לרשות העירייה. גפסו קיבל לבקשתו דחייה של 30 יום לתחילת ריצוי עונשו, ואחריהם ייכנס לבית הכלא. ועוד דרמה משפטית מבית היוצר של בגץ. השבוע קבע הרכב השופטים כי המדינה תוכל להכיר בגיור אורתודוקסי פרטי, שלא במסגרת מהלך הגיור הממלכתי רבני, כהליך המזכה את המתגיירים להכרה ביהדותם לצורך קבלת אזרחות על פי חוק השבות. עד עתה רק מי שהתגייר במסגרת הליך הגיור הממלכתי זכה להכרה ביהדותו ולזכות עלייה לארץ. העותרים עברו גיור כהלכתו בקהילה אורתודוקסית בחול, אך המדינה לא הכירה ביהדותם ולא התירה להם לעלות לארץ כיהודים. זו אינה שאלה דתית כי אם שאלה אזרחית ציבורית, איננו קובעים דבר במסגרת הליכים אלה בשאלת ההכרה בגיור שעברו העותרים בהקשרים אחרים, כתבה נשיאת העליון השופטת מרים נאור. יוסיפה כי חברי הרכב המתינו לחוק של הכנסת בעניין זה, אך משראו שלא נעשה דבר כדי להסדיר את המעמד החוקי של גיורים אורתודוקסיים, לא היה מנוס מהכרעה שיפוטית. הרב הראשי לישראל יצחק יוסף, כמו גם חברי כנסת מן המפלגות החרדיות, מתחו ביקורת חריפה על הפסיקה וכינו אותה שערורייתית. מדינת ישראל מפעילה מערך גיור ממלכתי תחת משרד ראש הממשלה, אשר פועל תחת סטנדרטים ראויים ומסבירי פנים שנועדו לתת מענה לכלל הציבור במדינת ישראל. הכרה שכזו מביאה הלכה למעשה לחיסול מערך הגיור הממלכתי של המדינה, אמר הרב יוסף. לעומתו, התנועה הרפורמית ברכה על ההחלטה וכינתה אותה פסיקה תקדימית והיסטורית. החלטת בגץ קובעת באופן חד משמעי שיש יותר מדרך אחת להתגייר במדינת ישראל. זהו יום חג לכל מי שמאמין שאחדותו של העם היהודי תגיע דווקא דרך כבוד הדדי וסובלנות דתית, ודרך הכרה של מדינת ישראל בכל גווני וחוגי העם היהודי, אמר מנכ"ל התנועה, הרב גלעד קריב. ועד כאן להפעם, שבוע טוב. כאן דורון שפר, חיפה, מדווח לרדיו SBS.